ברוכים הבאים לפודקאסט בכושר ובאושר. היום אני ממשיכה את הפרק משבוע שעבר, ואני אמשיך לדבר איתכם על מיינדסט ועל תיאוריית המיינדסט, ואני אספר לכם על כל מיני מחקרים מאוד מאוד מעניינים, בעיקר בתחום של מיינדסט בהקשר של כושר ושל תזונה. ובניגוד לבדרך כלל, שאני אגיד לכם שאתם יכולים להזין לכל הפרקים בלי סדר מיוחד, ואפילו אפשר להזין לחלק מהפרקים של חלק א' וחלק ב', כמו על הרגלים ועל טעויות באימונים. אתם יכולים להזין להם אפילו קודם לחלק ב' וחלק א'. הפעם אני אגיד לכם שאם לא הזנתם לפרק הקודם, לחלק א' על מיינדסט, אל תאזינו לפרק הזה. תעצרו את הפרק הזה עכשיו. תאזינו קודם לחלק א' שהיה בשבוע שעבר, ורק אחרי זה תאזינו לחלק ב' הזה. כי הפרק הקודם באמת נותן לכם את הרקע על תיאוריית המיינדסט, ויעזור לכם להבין טוב יותר על מה אני אדבר בפרק הזה. וגם חוץ מזה, הוא פרק ממש מעניין, אז אני כמובן ממליצה עליו. אז בלי עוד הקדמות מיותרות, בואו נתחיל את הפרק. אחרי שבפרק הקודם הסברתי לכם שמיינדסט זה בעצם העדשות שדרכם אנחנו רואים את העולם, ואיך הוא משפיע על כל דבר בחיים שלנו, ואיך הוא נראה גם בסיטואציות שונות בחיים שלנו, ושאנחנו צריכים מודעות בשביל לעבוד על המיינדסט שלנו, היום אני רוצה לדבר קצת יותר על מחקרים ועל חקר של מיינדסט בתחום של כושר, תזונה ובריאות באופן כללי. חקר של מיינדסט עסק בעיקרו בהתחלה בהקשר של ביצועים אקדמיים, והוא התחיל במקור מחקר של אינטליגנציה ולמידה. אבל היום ובשנים האחרונות זה תחום שהוא רק גדל עם הזמן, קיים תחום מחקר מכובד של מיינדסט בהקשר של התנהגויות שקשורות לכושר ולבריאות באופן כללי. במחקר למשל, הסטודנטיות בקולג' ראו שלסטודנטיות שהיה מיינדסט יותר מתפתח באשר למשקל גוף שלהם, הם התאמנו יותר. זאת אומרת, מי שהאמינה שהיא יכולה לשנות את המשקל גוף שלה ושזה לא גזרת גורל וזה לא רק הגנטיקה שלה, התאמנה יותר בהשוואה לאלה שחשבו שהמשקל גוף שלהם זה משהו שהוא סטטי ואי אפשר לשנות אותו כל כך. שזה נורא אינטואיטיבי שאני מסבירה את זה, אבל חשוב להבין שזה משהו שהוא נורא משמעותי, ולפעמים זה יהיה גם פחות אינטואיטיבי. כי אם אני מאמינה שאני יכולה לשנות משהו, ושיש לי עליו שליטה מסוימת, ושעם מאמץ אני אוכל להשתפר בו, אז כנראה שאני אתאמץ ואשקיע. ואם אני לא מאמינה שאני יכולה לשנות משהו, ואני חושבת שדברים מסוימים גנטיים או שגזרות גורל, אני גם כנראה לא אעשה שום פעולה אקטיבית בשביל לשנות את הסיטואציה הזאת, ואני רק אשמר בעצם את המיינדסט המקובע שלי, ואני גם אשמר את המצב שבו אני נמצאת. מחקר נוסף גם הראה קשר דומה והצביע על כך שבעלי מיינדסט מתפתח יותר כלפי פעילות גופנית, הצליח לחזות תדירות גבוהה יותר של ביצוע פעילות גופנית. זאת אומרת, מי שהאמין שהוא יכול להשתפר אם הוא יתאמן, יתאמן גם יותר בהשוואה למי שפחות חשב שהוא יכול להשתפר מהאימונים שלו. למה המיינדסט באמת משפיע על תדירות האימונים? תחשבו, בגלל שהאמונה של אדם לגבי היכולת שלו והאפשרות שלו לשפר את היכולות שלו או לשנות את המשקל גוף שלו, אם אנחנו מסתכלים על המחקר הקודם על הסטודנטיות, זה מרכיב מאוד מאוד מרכזי בציפייה של אותו אדם מהתוצאה שהוא יקבל מביצוע של פעילות גופנית. המיינדסט בעצם משפיע על הערכים ועל הציפיות מכושר, וזה גם מה שישפיע על תדירות האימונים ועל ההתמדה באימונים. אני רוצה לעזור לכם להבין קצת יותר טוב את ההשפעה של המיינדסט לא רק על הדברים שאנחנו עושים, אלא גם ממש ממש על הגוף שלנו ועל הפיזיולוגיה שלנו, ואני אספר לכם על שני מחקרים מרתקים של אחת החוקרות האהובות עליי, אליה קראם. היא עושה מחקרים מגניבים ברמות, ואני חולה עליה באופן כללי וחולה על המחקרים שלה. והיום אני אספר לכם על שני מחקרים מאוד מאוד משמעותיים שהיא עשתה, ועל מה אנחנו יכולים ללמוד מהם, ולמה הם בעיניי כל כך משמעותיים. המחקר הראשון שאני אדבר עליו נערך בשנת 2007. קראם גייסה חדרניות בשבעה מלונות שונים ברחבי ארצות הברית. קראם רצתה לראות האם לשנות את המיינדסט של החדרניות בהתאם לעבודה שלהם, ישנה גם משהו בפיזיולוגיה שלהם. קראם לקחה את כל העוזרות בית האלה וחילקה אותם לשתי קבוצות. לקבוצה הראשונה, היא אמרה שפעילות גופנית זה חשוב והיא תורמת לבריאות, אבל לא נאמר לחדרניות האלה שהעבודה שלהן נחשבת לפעילות גופנית. לקבוצה השנייה של החדרניות, היא אמרה להם שהעבודה שלהם כחדרניות זה פעילות גופנית, ולא רק שזה פעילות גופנית, זה ממש פעילות גופנית נהדרת, והם אפילו עונות על הקריטריונים של ארגון הבריאות העולמי לפעילות גופנית, ואפילו הם חורגות מחלק מההנחיות מרוב שהעבודה שלהם היא פעילות גופנית. היא גם מכינה להם פוסטרים שהיא תלתה בחדרי מנוחה שלהם, של כמה קלוריות הן שורפות בפעילויות שונות כמו למשל החלפת מצעים, שאיבת אבק, ניקוי חדרי אמבטיה וכולי וכולי, וגם היא עשתה להם הרצאה ממש קצרה של 15 דקות, שבה עם מישהו והסבירה על כמה שמה שהם עושות זה פעילות גופנית, ועל זה שהם עומדות בקריטריונים של פעילות גופנית. זו הייתה ההתערבות שהיא עשתה. שבתכלס זו הייתה בעיקר לעשות התערבות של הרצאה, של רבע שעה על זה שהם עושות פעילות גופנית, ותליה של הכרזות בחדרי המנוחה שלהם. 4 שבועות אחרי זה, קרם עשתה צ'ק-אין עם העוזרות בית. אלה שאמרו להם שהעבודה שלהם פעילות גופנית, ירדו במשקל וירדו אפילו באחוזי שומן, לחץ הדם הסיסטולי שלהם היה נמוך יותר, והם אפילו דיווחו על זה שהם יותר אוהבות את העבודה שלהם. חשוב לציין שהם לא ביצעו שום שינוי בהתנהגות מחוץ לעבודה. זאת אומרת, הם לא התחילו לעשות מתח או שכיבות צמיחה או לצאת לריצות. הדבר היחיד שהשתנה היה התפיסה שלהם את עצמן כמתאמנות. לעומת זאת, העוזרות בית בקבוצת הביקורת לא הראו אף אחד מהשיפורים שקבוצת המחקר שאמרו להם שהם עושות פעילות גופנית הראתה. אז מה זה אומר? זה אומר שאם נספר לעצמנו שלהאזין לפודקאסט שלי או לצפות בנטפליקס זה כושר, אז נעלה מסת שריר ונרד במשקל? לא, זה לא נראה לי מה שאפשר להסיק מהמחקר הזה. אבל חשוב להבין שמה שקרם אמרה לחדרניות היה נכון. החדרניות האלה באמת באמת התעמלו והם באמת ענו על ההגדרות של פעילות גופנית. אבל כשהיא פגשה אותם, הן לא ראו את העבודה שלהם ככה. נראה לי החדשנות של המחקר של קרם זה שלמרות שהיא בעצם לא שינתה שום דבר באופן אקטיבי, היא שינתה רק את המיינדסט ואת הציפייה של החדרניות מעצמן ומהעבודה שלהם. והיא הגיעה למסקנה שהתפיסה של החדרניות את עצמם ואת העבודה שלהם, שהיא שינתה פשוט את התפיסה שלהם, את המיינדסט שלהם לגבי זה, שינתה את הפיזיולוגיה שלהם ממש, ושינתה את ההשפעה של החדרנות ושל העבודה שלהם על הגוף שלהם ועל המדדים הפיזיולוגיים שלהם. זאת אומרת שמה שהם ציפו לקבל זה מה שהם גם בסופו של דבר קיבלו. כן חשוב לי להגיד על המחקר הזה שיש לו קצת בעיה מבחינת לשלוט במשתנים, זאת אומרת שיכול להיות שהחדרניות נגיד שאמרו להם שהם עושות פעילות גופנית, יכול להיות שהן קצת יותר השקיעו בעבודה שלהם והם יכול להיות החליפו את המצעים יותר בהתלהבות או עלו קצת יותר במדרגות במקום לקחת את המעלית כשהם עבדו, אבל בתכלס הם לא עשו שינוי אחר משמעותי. זאת אומרת הם לא שינו את התזונה שלהם או שינו את הפעילות הגופנית שלהם. והשינוי המשמעותי שהיה זה באמת שינוי של המיינדסט שלהם, של האמונה שהם עושות פעילות גופנית מעצם עבודתן כחדרניות. המחקר השני של קרם, מחקר קצת יותר מאוחר משנת 2011, שאני מאוד מאוד אוהבת אותו, זה מחקר שנערך באוניברסיטת ייל, שתכלס הייתי מאוד שמחה להשתתף בו. הזמינו סטודנטים להגיע למעבדה ב-8 בבוקר ביום שישי, אחרי שהם צמו בלילה. עשו את זה בשני ביקורים שונים, יום שישי אחד ויום שישי שני. בביקור הראשון שלהם, המשתתפים קיבלו מילקשק עם תווית תזונתית שהראתה שהמילקשק הוא אינדולג'נט, הוא מילקשק שהוא מפנק ושיש בו 620 קלוריות, הוא עתיר שומן, הוא עתיר סוכר והוא מאוד מאוד טעים. ובביקור השני שלהם, שבוע אחרי שהם שתו את המילקשק של אינדולג'נס של 620 קלוריות, נתנו להם מילקשק אחר שקראו לו סנסי שייק ואמרו שהוא מכיל רק 140 קלוריות, יש בו 0 גרם שומן, והוא הרבה יותר דיאטטי ודל קלוריות. חשוב לציין שהמשתתפים כשהם שתו את המילקשק, לקחו להם בדיקות דם. רצו לבדוק באמת את השינוי בפיזיולוגיה שלהם. קרם מדדה שינויים ברמות של הורמון הגרלין בדם, שהוא הורמון שהוא משמעותי לרעב. כשרמות הגרלין בדם יורדות, אנחנו מרגישים שבעים יותר, וכשרמות הגרלין בדם עולות, אנחנו מתחילים לחפש מזון ולהיות רעבים יותר. כשאנחנו אוכלים משהו עתיר קלוריות או עתיר שומן, רמות הגרלין יורדות באופן משמעותי. למזונות דלי קלוריות יש פחות השפעה על ההורדה של הגרלין, בגלל שיש בהם באמת פחות קלוריות והם פחות משפיעים על ההורמון הזה. אפשר לצפות שהמילקשק המשמין יותר שהם שתו בשבוע הראשון, ולמילקשק הדיאטטי יותר שהם שתו בשבוע השני, תהיה השפעה מאוד שונה על רמות הגרלין בדם. וכך גם היה, באמת הגרלין ירד בהתאם לקלוריות של השייקים, פחות או יותר. הסנסי שייק שהם שתו בשבוע השני, הדיאטטי, הוביל לירידה קטנה יחסית בגרלין, בעוד השייק שהם שתו בשבוע הראשון של האינדולג'נס, הוא הוביל לירידה הרבה יותר גדולה בגרלין, שגם די טעמה לקלוריות. אבל אני מאמינה שאתם כבר יודעים לאן אני הולכת פה. העניין במחקר הזה, זה שהתווית של המילקשק ואיך שהציגו את המילקשק היה מדומה. בשתי הפעמים, המשתתפים קיבלו בדיוק את אותו המילקשק שהכיל 380 קלוריות. זאת אומרת, שלא היה צריך להיות הבדל בין השייקים שהם שתו, כי הם תכלס שתו את אותו השייק. גם, אגב, משהו שלא ציינתי פה, הנבדקים גם דיווחו על מלאות דומה בהתאם לקלוריות של השייקס. זאת אומרת שהם שתו את השייק של האינדולג'נס אז זה שלכאורה הכיל 620 קלוריות, הם אמרו שהם סבעים יותר, לעומת השייק השני של הסנסי שייק, שהיה כאילו דל קלוריות, הם הרגישו שהם גם פחות סבעים. זאת אומרת שגם הציפייה שלהם טעמה לסובה, אבל זה כבר סוג של אפקט פלסבו מסוים. מה שבעיניי הכי מעניין פה, זה העניין הפיזיולוגי. רמות הגרלין שלהם ירדו פי שלושה, כשהם שתו את השייק הלכאורה משמין, בהשוואה לזה שהם שתו את השייק הלכאורה דיאטטי. זאת אומרת, שוב, ההשפעה שאנשים ציפו לה, לסובה או לחוסר סובה, הייתה גם התוצאה שהם קיבלו. המחקר של קרם הראה שהציפיות יכולות לשנות משהו קונקרטי ופיזיולוגי ואובייקטיבי, כמו הורמון של רעב שמופרש בגוף שלנו. שאגב, זה גורם לי לחשוב על זה שדווקא שיווק של מזונות שונים כדיאטטיים ודלי קלוריות, אולי הוא דווקא בעייתי, ואולי הוא דווקא לא עונה על הצורך שאנחנו מחפשים ממנו. כי הרבה פעמים אנשים ירצו לצרוך משהו דיאטטי שהם בתהליך של ירידה במשקל. אבל יכול להיות שכשהם צורכים משהו דיאטטי, הם גם מצפים שהוא לא יסביע אותם, ובהתאם לכך הוא גם לא מסביע אותם. אז יכול להיות שגם שיווק של מזונות כדיאטטיים דווקא עושה יותר נזק מתועלת בהקשר של מה שאנחנו מנסים לקבל מזה. זו סתם נקודה למחשבה, אני לא יודעת מה אפשר עוד לעשות עם זה, צריך לחשוב ולפתח את הנקודה הזאת למחשבה. אבל מה שחשוב להבין משני המחקרים האלה של קרם, גם על החדרניות וגם על המילקשק, זה שכששינו את התפיסות של אנשים, התגובות הפיזיולוגיות של הגוף שלהם השתנו. ובמחקרים האלה אנחנו רואים שאמונה מסוימת שנקבל ממשהו, מפעילות גופנית או ממילקשק, תשפיע גם על היתרונות שנקבל מהדבר הזה. אם אנחנו רואים בעבודה שלנו כפעילות גופנית, אנחנו כנראה נקבל ממנה יתרונות של פעילות גופנית. ואם אנחנו רואים במילקשק כמשהו שהוא פינוק עתיר קלוריות, אנחנו נרגיש יותר מלאים, לעומת אם אנחנו רואים אותו כמשהו דיאטטי. זאת אומרת, השפעה של דברים פיזיולוגיים, בין אם זה אכילת מזון כזה או אחר, או ביצוע של פעילות גופנית, יכולים להיות מטווחים על ידי המיינדסט שלנו, והתפיסה שלנו יכולה להשפיע על מדדים פיזיולוגיים בהקשר של אוכל ושל פעילות גופנית. כמו שאמרתי קודם, אני חושבת שהמחקרים האלה מרתקים, ובעיניי הם עוזרים לנו להבין קצת יותר טוב את המורכבות הפסיכולוגית של מיינדסט ואת ההשפעה של מיינדסט על הגוף שלנו. לדעתי, מה שחשוב לקחת מהם זה ההבנה שלא רק מה שאנחנו עושים משפיע עלינו, אלא גם מה אנחנו מאמינים לגבי מה שאנחנו עושים מאוד מאוד משפיע עלינו. זאת אומרת, המיינדסט שלנו מאוד משפיע עלינו. לדעתי, אם אני חושבת איך אני יכולה לקחת את זה לתחום של פרקטיקה, אני חושבת שחשוב לחשוב על איך אנחנו מציגים לאנשים פעילות גופנית ותזונה, ואולי נגיד במקום להגיד לאנשים שהם צריכים להתאמן, שווה אפילו לחשוב על איך אפשר לעזור לאנשים ליהנות כבר עכשיו מהיתרונות של הפעילות הגופנית שהם כבר עושים, ואולי לא יודעים שהם עושים. זאת אומרת, כולם יודעים שכנראה כדאי לעשות 150 דקות של פעילות גופנית בשבוע, וכנראה כדאי לעשות אימוני כוח, וכנראה כדאי לעשות פעילות אירובית, נכון? כולנו יודעים את זה. מצד שני, רוב האנשים לא עושים את זה בפועל. ולכן אפשר לנסות לחשוב איך אנחנו עוזרים לאנשים כבר עכשיו לראות בחלק מהדברים שהם עושים כמשהו שהוא בריא יותר, או נגיד, אם ניקח את זה לפעילות גופנית, איך לראות בזה פעילות גופנית. אני נגיד חושבת על חלק מהמתאמנים והמתאמנות שלי, שאומרים שאין להם זמן להתאמן, גם אמרתי את זה לאחת המתאמנות שלי, עוד לפני שהכרתי את המחקר, יש לי מתאמנת שהיא אחות בבית חולים. והיא אומרת לי שהיא לא מצליחה להתאמן מעבר לאימונים שלנו, למרות שהיא רוצה להתאמן גם בנוסף בעצמה. והיא חושבת שהיא בכללי לא בן אדם מאוד פעיל גופנית. ואז אמרתי לה, תקשיבי, את כאילו אחות, את כל היום על הרגליים, את רצה בין מטופלים, את הולכת בין מחלקה למחלקה, את עושה המון המון פעילות גופנית בתכלס מעצם היותך בעבודה שלך. ואז היא הסתכלה עליי וכזה אמרה לי, נכון, באמת לא חשבתי על זה. ויכול להיות שעצם זה שאמרתי לה את זה, עשיתי לה סוג של התערבות, לא במודע לא שלי ולא שלה, אבל עשיתי לה את ההתערבות מיינדסט הזאת, שגרמתי לה להבין שמה שהיא עושה זה פעילות גופנית, ויכול להיות שהיא דווקא הרבה יותר פעילה ממה שהיא חושבת. אין לי פה איזה מסקנות פורצות דרך או דברים שאני יכולה להמליץ לכם שאם תעשו ככה אז יהיה לכם ככה, אבל אני חושבת שלהכיר את הדברים האלה ולהבין את העוצמה של מיינדסט וכמה הוא משפיע על ההתנהגויות שלנו וגם על הפיזיולוגיה שלנו, זה משהו שהוא נורא נורא משמעותי. אני מקווה שנהנתם מהפרק הזה, שבו דיברתי באמת על ההשפעה של מיינדסט על הפיזיולוגיה שלנו ועל ההתנהגויות שלנו, וגם שנהנתם מהפרק הקודם, שבו יותר סקרתי את תיאוריית המיינדסט, וקצת הסברתי לכם איך היא פותחה, איך אפשר גם לפתח בעצמנו מיינדסט מתפתח יותר, ואיך אפשר לזהות מיינדסט מתפתח ומיינדסט מקובע. אני מקווה שנהנתם מהפרקים האלה. אני גאה בעצמי על זה שסוף סוף הקלטתי אותם, למרות שדחיתי אותם המון המון זמן. ואני אבקש מכם טובה קטנה. תעשו לי טובה ותעשו לאנשים סביבכם טובה, ותשתפו עם אנשים שצריכים לשמוע את הפרק הזה ואת הפרק הקודם, תשתפו איתם את הפרקים האלה. אני באמת באמת מאמינה שלהכיר את התיאוריה של מיינדסט ולהכיר את המחקרים האלה, זה משהו שממש יכול לשנות לנו המון המון דברים, גם בתפיסה שלנו ובמיינדסט שלנו, ראיתם מה עשיתי פה, וגם בפיזיולוגיה שלנו. וחוץ מזה, זה עוזר לי לחשוף את הפודקאסט לקצת יותר אנשים, וזה מאוד משמעותי לי, אז תודה לכל מי שמשתף. אני הייתי מייקי מחי, ואתם האזנתם לבקושר ובאושר. עד כאן המיינדסט, שאני בטח עוד אכניס אותו להמון המון פרקים באופן כזה או אחר, אבל סוף סוף עשיתי את הפרקים המסודרים על תיאוריית המיינדסט, וכרגיל אנחנו נתראה גם בחמישי הבא, שיהיה לכם אחלה של סופש. יאללה ביי!